ברשות הרב, ברשות הקהל הקדוש, כי ביום הזה נכפר עליכם, נטהר אתכם מכל חטאותיכם, לפני אדוני תטהרו. נשארו לנו שלושה ימים בדיוק להגיע לקראת היום הקדוש והנורא, יום אדיר בימי שנה, יום שבו הקדוש ברוך הוא מוחל לנו על עוונותינו ומכפר לנו על פשענו. זה היום אפשר לומר עשה אדוני נגילה ונשמחה בו. אמנם הרמב״ם כתב שהימים האלה הם לא ימי שמחה והלל, אלא ימי פחד ודאגה. כלומר הימים האלה נקבע גורלנו לכל השנה כולה ולכל החיים כולם, לחיי האדם בעולם הזה ובעולם הבא, שכן ידוע שיש מבוכה גדולה בין המפרשים הראשונים עוד על התפילה זוכרנו לחיים מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר חיים למענך אלוהים חיים. והראשונים התגוששו, אלא זה מסנבר אותי אם אפשר למצוא איזה פתרון. והראשונים התגוששו בעניין מה זה, האם זה מדובר על חיי העולם הזה או חיי העולם הבא. אלה אומרים, יש קבוצה אומרת חיי העולם הזה, יש קבוצה שאומרת חיי העולם הבא. ויש בא באלוה השלישי ויכריע ביניהם. באו הראשונים עוד הרי קנטי ורבי יוסף גיטניה ורבינו ארי וחכמי הקבלה, ואמרו גם וגם. כלומר, בימים האלה מוכרע גורלנו עם חיי הגוף בעולם הזה, וגם גורלנו עם חיי הנשמה בעולם הבא. ונתן לנו השם יברך את יום הכיפורים, יום קדוש ונורא. מה אנחנו צריכים לעשות ביום הזה? מה נדרש מאיתנו? מה התפקיד שהשם יברך מבקש מאיתנו ביום השם כזה? כבר אנחנו ראינו במשנה האחרונה במסכת יומא, שם אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרים ומי מטהר אתכם אביכם שבשמיים, ואומר מקווה ישראל אדוני מושיעו בעת צרה. מה מקווה מטהר את הטמאים, אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל. כך סיים את מסכת יומא, והוא רבי עקיבא שהרגו אותו הרומאים הארורים ביום הכיפורים, במלות לו 120 שנה, אותו צדיק וקדוש. מה העניין כאן רבותיי? כי ביום הזה יכפר עליכם. לפניכם המשנה שם מביאה את זו דרש רבי ישמעאל, שם כתוב עבירות בן אדם לחברו, עבירות בן אדם למקום ולא כיפורים לכפר, עבירות בן אדם לחברו, אין יום הכיפורים לכפר עד שירצה את חברו. ולפני זה הגמרא מביאה ארבעה חלוקי כפרה שדרש רבי ישמעאל. ומה הם ארבעה חלוקי כפרה? פורסם. עבר אדם על מצוות עשה, ביטל מצוות עשה. אבא שלו ביקש ממנו איזה משהו, והוא לא הסכים. הנה עוד דוגמה לתשובה. צערנו, אני אגיד לכם את האמת, כואב הלב. אני אומר את זה כך במאמר מוסגר. אנחנו רואים גם אצלנו, אנחנו שומרי המצוות. לא נזהרים במצוות כיבוד אביהם. זה לא כבר חסר. אתה רואה לפעמים, זה מצוי. אמא קוראת לילדה ואומרת לה, תיכנסי הביתה, עוזרי, עונה לה, לא רוצה. רבותיי, לא רוצה, זה יותר גרוע מחילול שבת. תאר לך שילדה הייתה מדליקה אש בשבת, או שילדה הייתה חלילה וחס, עושה איזה עבירה. אני לא מדבר על שלוש עבירות יערים ואני אעבור שהן הכי חמורות, עבירות שהן באורייתא, אוכלת חזיר, האם הייתה שותקת? אנחנו היינו שותקים? לא. למה כשבת מתחצפת לאמא או כשבן מתחצף לאבא או לאמא אנחנו מבליגים ומקבלים את זה בהבנה? הרבה זה לא צודק. אין בידינו רשימה של מצוות במשבצות שלזה אני מסמן V ולזה אני מסמן X. אני אספר לכם מעשה מזעזע, ותזכרו לי שכל זה עדיין בתוך המאמר המוסגר, כי זה אסור לשתוק, כי אנחנו חייבים להתעורר על הנושא הזה. בעשרת הדיברות, כל העשרת הדיברות הם שקולים אחד כנגד השני. אנוכי השם אלוהיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לא תישא את שם השם אלוהיך לשווא, זכור את יום השבת לקדשו, כבד את אביך ואת אמך. וכבד את אביך ואת אמך זה מובא בלוח הימני, שזה מצוות שבן אדם למקום. כלומר, כשאני מכבד את אבא שלי ואת אמא שלי, אני מכבד את הקדוש ברוך הוא. אחר כך יש בלוח השני את המצוות שבן אדם לחברו לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא תענה ולא תחמוד. ואני אספר לכם מעשה מזעזע. עובדה שאני זוכר אותה והייתי עד למקרה הזה. ואם זה יעזור לנו מקצת כדי לתקן משהו ביום כיפור, תדעו שזה שכרנו. כי ביום כיפור, כותב רבי שמעון לוי, מספיק שמישהו מאיתנו זז קדימה בסנטימטר, בסנטימטר הופך את הצער דין מרעה לטובה. זאת אומרת, אנחנו לא חייבים כעת לצאת מפה עם מסקנה שאני מתחיל הכל מחדש ואני הורס הכל ואני בונה מחדש, זה קשה מאוד. אמרתי היום, היה כנס של תלמידים, אמרתי להם, תדעו רבותיי, כמו שחולה ששוכב על ארץ בבית והוא מתחיל להתרפות, הוא לא בין רגע קם ורץ קצבי ומבריא, לא, אלא הוא מתאושש לאט לאט, ולוקח זמן עד שהוא חוזר לאיתנו. כך זה גם בחולי הנפש. רק זה ברמב"ם. חולי הנפש וחטאים שאנחנו עושים. אז אני רוצה לספר לכם, אני אשתדל לעשות את זה קצר, וילד כדאי לך להקשיב, חמוד. בואי, תקשיב. אבי עליו השלום היה איש קדוש ונורא, שהיה מדקדק בכל מעשיו, והיה כולו פרוש מהעולם הזה. אוכל, שתייה, תענוגים, טיולים, לא עניין אותו, אפילו שזה עניין אותו לנו, כן, אבל אותו הוא עבד על עצמו ופרש מעצמו, עד שבפטירתו אמרו עבד גדולי הדור בהלוויה שזה לא היה אדם מהלך אלא נשמה מהלכת. אני רואים אותו ברחוב, אני רואים נשמה מהלכת, ולא בגלל שזה אביב, אבל בגלל שזו הייתה המציאות. אני מספר לכם עובדה, מעשה שהיה כך היה. היה יהודי אחד גדול במעשים, איש ציבור בירושלים, עיר הקודש, שהיה תורם מזמנו כל יום, אולי שעתיים, לצורכי ציבור, בכל מיני עניינים. והיה חבר בכמה אגודות, חבר פעיל. והאיש הזה התפרנס, היה לו פרנסה משלו. הייתה לו חנות בשוק מחנה יהודה בירושלים, חנות גדולה, שיתונאות, שסוחרים היו נכנסים אליו, ולפעמים גם קליינטים פרטיים, וקונים סחורות בכמויות. הוא חי הרבה מנחות. והיה לו בית, בניין, במרכז ירושלים. אני לא אוסיף עוד פרטים כדי לא לחשוף זהויות של אנשים. והם היו, הם משפחה מאוד עמידה, היו כמה אחים, איזה 4-5 אחים, חלק היו יותר חרדים, יותר קיצונים, יותר, זאת אומרת, משתתפים בשיעורים בלילות, בימים, חלק פחות, חלק אפילו היו אופים בגילוי ראש, אבל אנשים טובים ושלמים, חלילה וחס. לא תמיד הכיפה היא המדברת, ולא הזקן האומר, ותדעו מורבי מרגלה וחומה והיה, טוב, טוב, יהודי בלי זקן, מזקן בלי יהודי. זה המשפט שתמיד הוא היה אומר. אז טוב, עכשיו היהודי הזה היה, כנראה שהיה איזה סכסוך במשפחה, אני לא יודע מה היה הרקע. היהודי הזה היה מוגר כבר אחרי גיל 60, לא בנים ואפילו נכדים, והייתה לו אמא זקנה בת קרוב ל-90 שנה, שהיא האריכה ימים אחרי מות בעלה, והייתה גרה סמוך אליו, זאת אומרת, בניין ליד. ולכל אחד היה נכסים משלו. ובגלל הסכסוך, כנראה שהוא היה מסוכסך עם אחד האחים, אני לא יודע מה בדיוק, אני לא... פרטים אלה לא ידועים לי. האיש הזה כעס על אמו כי היא צידדה לא לתורתו. אז הוא כעס על אמו, הפסיק להגיד לה שלום, הפסיק לדבר איתה. עשה איתה ברוגז. וזו האישה, האמא השכנה הזאת, כל ערב שבת, אתה יודע בדיוק מתי חוזר מבית הכנסת והולך מרחק של 10 דקות, 10 שעה עד בית הכנסת לחוד דוד אליה הוא שיש בתי כנסת אחרים, הוא היה רגיל להתפלל שם. הוא הולך, כשהוא חוזר היא יוצאת החוצה אלמנה, לבד, לובשת בגדי שבת ושמה תכשיטים עליה בצמידים ושרשראות, כי הייתה אישה מאוד עדינה ומעודרת. אומרת לו שבת שלום והוא לא עונה לה כל שבת, קבוע. לא אחד, האישה הזו נמאס לה, אמרה לאחד הבנים, שהיה לומד אצל אבי, תגיד לחכם סלמן, שיעשה סוף, שידבר עם הבן הזה, שיגיד לי רק שבת שלום, זה הכל, אני לא רוצה יותר מזה. שלא ידבר איתי, שלא יבקר אצלי, שלא יבוא לי לי בראש השנה, ולא בפסח, ולא שום דבר. שבת שלום, זה הכל. שמע את זה הבא ונבהל. מה? לא אומר שבת שלום לאמא שלו, אמא, קרא את אביך ואת אמך. מה בסדר? אבל כמה שזה היה יהודי בעל משקל כבד, מה עשה מורבי? עשה שיעורי בית. תראו, רואים שתמיד חכם צריך גם להכין את עצמו. ישב בבית והוציא, לא בבית, החדר שלו בבית הכנסת, והוציא ספרי מוסר, הרב שבט מוסר, הרב ראשית חוכמה, פרי יועץ, עוד כמה ספרים של בעלי המוסר הוותיקים, ציין את הדברים שלהם, לקח את הספרים איתו, והלך לו אל החנות של האיש, וחיפש שעה שהוא יודע שאין קולים, שלא יהיו אנשים שיפריעו, ולא תהיה איזה אי נעימות. נכנס אליו, האיש הזה היה אוהב את אבי אהבת נפש. מה זכיתי היום, שצחוק איתו, לדבר איתו, אמר, תשמע, אני אוהב אותך מאוד יותר גמר, אין לי ספק. אבל שמעתי שיש לך איזה מתח עם האמא. זה רק שמע את התחום בדם. כאילו, אני אל תדבר איתי בנושא הזה. אמר לו, אבא, תראה. אני רוצה שתקרא מה שכתוב בספרים האלה, אני שם אותם אצלך. הנה, כאן שמתי סימניה, וכאן סימניה, וכאן סימניה. תקרא! ואם אתה לא שומע, ואם תשמע אותה לגדולי ישראל, אלא חכמי ישראל, אין תורה אחרת. זאת תורה שקיבלנו מהסיני. ואני מבקש ממך, תבטיח לי שתעיין בזה, אבל אתה תשקוד ואתה תרצע מה שצריך לרצע. אמר לו, אני מכבד את מה שאתה עשית, ואני מכבד את הטרחה שברחת בשבילי, ובזבזת מזמנך היקר, ואתה אליי, וזה, טוב. שיר את הספרים אצלו, לא קרה בעיה, תגיד לו אותם אחרי שבוע, ואני לא חיכה לתשובה מלא, אני חיכה לראות מקום. עברה עוד שבת, ויום פעם, אני אומרת לו שבת שלום, הוא לא עונה לה. שבת שנייה, לא עונה לה. שבת שלישית, לא עונה לה. ועבר לה ככה. הלך אליו עוד פעם, לא יוסף. אומר לו, זה לא, אני לא מסוגל. אני לא יכול לעשות. אני לא מסוגל לעשות. טוב, אז חזר ראה שזה לא, לא זה. פעמיים כבר דיבר איתו. עברו 6 חודשים מהמקרה, והנה, האמא כבר לא יכולה לספור. שלחה עוד פעם את בנה הגדול, דבר עם הרב, שידבר איתו לכאן ולכאן, אני לא יכולה יותר. אני מתפוצצת כל את שבת, אני עומדת, וככה הוא משפיל אותי. טוב, בא אבא אליו, ואמר, זאת תראה. זה היה יום 50, בשעה 3:00. אני כמובן אומר לכם את השעה המדויקת ואת היום. יום 5 בשבוע, 3:00. אומר לו, תראה, 10 הדיברות נרדו לנו מעל סיני. אתה משתחבר לקדוש ברוך הוא, אתה מפלל רק אליו, נדחה לך, ודאי. אמר, אתה לא נשבע לשקר, לא מזכיר של השם. אתה לא מחלל שבת ושומר אותו כדת וכהלכה. אתה... תדע, מי שציווה על זכור את המשבת הקדושה, הוא ציווה על קבל את הלכה ואת ימיך. למה את זה כן ואת זה לא? ותדע, אני כבר 3 פעמים דיברתי איתך, ואני מפחד עליך. והוא אומר לו, אבא אמר, שהוא לא יודע למה יצאו לו מהפה הלימים, אין עונשים, אלא אם כן מזהירים. אני מבקש ממך, מחר בערב ליל שבת, אתה תגיד רק לאמא 2 מילים, שבת שלום, ותמשיך, אפילו אל תסתכל עליה, אל תשקט ידה, כלום, שבת שלום. אז הוא אמר, אני אחשוב, לא בא לך. לא, מוצאי שבת, האח שלו נכנס את החדר של אבא שלי, הוא לנו מה היה, אמר לי, לא אמר לה שבת שלום. טוב. אז נראה, אבל אמא בצער גדול, אמא בכתה כל השבת, היא חשבה שהיום יהיה לזה סוף. טוב, ביום ראשון, באותה שעה, שימו לב, שעה 3, העולם היה יקה, הלך כמה דקות לפני 3. הגיע לחנות, ראה 3 קליינטים נמצאים בחנות. אומר לי, אני רק שמתי את הרגל, בערבית אומרים בלעטבה, עטבה זה המפתן של החנות. אבל ראיתי 3 אנשים, יצאתי. עשיתי סיבוב בשוק, יש לו איזה אנשים שלומדים אצלו, לך לבקר אצלה. עשיתי סיבוב וחזרתי, עד שהוא חזר, נהיה 3 וכמה דקות, 3 ו5 דקות, רואה שהגיע אמבולנס, ולוקחים את האיש הזה איתם. ברר שהוא עלה בסולם ונפל. 72 שעות בדיוק מהרגע שהתרע בו. והאיש הזה הלך לעולמו. אז זה לא נגמר כאן. בעבוד 2 מהפטירה שלו, והאחיד רואה אותו בחלום. רואה אותו בחלום, עומד באיזה מדבר, בלי בקדים בכלל. עומד על איזה, עולה על איזה הר, ובהר יש שם 10 הדיברות, והוא דורך עליהם ברגליים, הוא מנטץ אותם. והוא קורא לו מרחוק, הוא לא יכול להגיע אליו, קורא לו, מה זה? אומר לו, כך, 3 מילים, כך גזרה חוכמתו, התברך. הוא קם מזועזע, ובא אצל אבא לספר לו את זה. אז בסוף עשו 10 אנשים שצמו ולמדו לילה שלם ולמדו כל היום וצמו בשבילו כדי שיהיה לו תיקון, ואמר רק זה הסיבה, 10 הדיברות, כי כבד את אביך כתוב ב10 הדיברות. ולכן רבותיי, כל אבא וכל אמא צריכים לדעת שכשאנחנו מחנכים את הילדים או מזהירים אותם, זה לא בגלל שאנחנו כועסים עליהם, זה לא בגלל שאנחנו עוינים אותם, זה לא בגלל שאנחנו ביקורתיים, זה לא בגלל שאנחנו תקיפים, לא, בגלל שאנחנו אוהבים אותם, בגלל שאנחנו רוצים שהם ילכו בדרך התורה והישרה. אסור לנו ללמוד ממנהגי הגויים ומכל מיני פדגוגים טיפשים שממציאים היום כל מיני המצאות, אל תלחיץ את הילד, כן תלחיץ. יש דברים שילד צריך לדעת שזה קו אדום, לא חוצים אותו. ילד צריך לכבד את אבא ואת אמא. יכול להיות שילד מתוך שגעון או מתוך רגע של כעס יפלוט איזה מילה או מה, אני אקבל את זה בהבנה, אבל הוא יצטרך להתחרט על זה, הוא יצטרך להביע סליחה. וזה רבותיי, חייבים אנחנו לזכור ביום הדין, ואם נתקן אפילו דבר קטן בהתנהגות שלנו כלפי הורים, זה יהיה שכרנו, זה יתן לנו את הכף זכות, מכף חובה לכף זכות. אז אני חוזר לארבעה חלוקי כפרה של רבי ישמעאל, וזו דרה של רבי ישמעאל לפני השם תתארו עבירות לרבי נעזר שם, בנעזריה. ואני חוזר לארבעה כחלוקי כפרה של רבי ישמעאל תורש. אבל האדם על מצוות עשה אינו זז משם עד שמוחלים לו. נגיד, הוא לא הניח היום תפילים, ביטל מצוות עשה. אבל התחרט בחר, אמר, אני מתוודא, אני מתחרט, אני מצטער. קדוש ברוך הוא מוחל לו מיד. אבל האדם על קריטות ומיטות בדין עשה עבירה שיש בה קראת. סליחה, לפני זה, אבל אדם לב שבתורה לא תעשה שקר, לשון הרע, מרמה, גנבה, גזלן, לב מהתורה, אכל נבלות וטרפות, בשר נחלם, ועשה תשובה, תשובה תולה, ויום הכיפורים מכפר. יבוא יום כיפור, ימחק לנו תעבון. כי ביום הזה יכפר עליכם, תארתכם, כל חטאותיכם, שני אדוני תתהב. ממשיכה הגמרא ואומרת, עכשיו דרגה ג', עבר אדם על כריתות ומיתות בדין, תשובה ביום הכיפורים תולים. זאת אומרת, התשובה ביום הכיפורים זה אנתנאי, זה תשובה אנתנאי, אבל איסורים ממרקים. לבוא עליו איסורים, השם ישמור. או איסורי גוף, או איסורי נפש, או בעיות שלום בית, או בעיות גידול ילדים, או בעיות פרנסה, או בעיות עם רשויות המסים, ועוד לא חסר, השם ישמור. או בזיונות, חירופים, גידופים, זה יכפר לה. אבל אדם החילול השם, זה דרגה 4, זה הכי קשה מהכל. מה זה חילול השם? מה אומרת, מה שאמר הנביא יחזקאל, באומרם עם השם אלה, הוא מארצו יצאו, יהודי מתנהג לא יפה, או אדם שעם כיפה בראש, או אדם שומר מצוות, נראה משהו לא בסדר, התנהגות חריגה, או לא התנהג בצורה מוסרית, כמו שהיה מצופה ממנו, זה חילול השם. ולא רק זה, עבר עבירה בפרהסיה, או כמו עבירה קלה, דיברנו את הכנסת. ואחרים לומדים ממנו שאפשר לדבר בבית הכנסת, אפשר לזלזל. הוא צועק, וכי עם כל צעקה. אז אפשר לצעוק, זה חילול השם. השם ישמור תשובה ביום הכיפורים, ביסורים, תולים, ומיתה מכפרת. שנאמר, אם יכופר רעבון הזה עד ימותו, זה על בני העלי. אבל תשמעו דבר מדהים, ראיתי במאירי דבר מדהים. המאירי אומר, מה קרה פה? מה עם ארבעה חלוקי כפרה האלה? זה דרגות, נכון שזה הכי קל, זה יותר חמור, זה עוד יותר חמור, זה הכי חמור. אומר לא, אבל אני אגיד לך דבר אחד, אומר המאירי, שזה ארבע תחנות להתעוררות. יש ארבע תחנות בחיים להתעורר לתשובה. תחנה אחת, מי שאדם עושה איזה טעות והוא עומד עליה, אז הוא מבקש סליחה. תראה גם בכביש זה יכול להיות נהג נורמלי שהוא נקרא בן אדם, עושה טעות בנסיעה שלו, ורכב שני עומד, איך אתה עושה את זה, איפה לא נתת שוב קדימה, הוא נורמלי, אומר, אני מבקש סליחה, אתה צודק, הצדק איתך. אז זה מיד נמחה לו, אומר המאיר, זה אדם שבאמת לא צריך יום כיפור, הוא לא צריך ניסורים, הוא לא צריך שיגיע לשערי מוות כדי לשוב בתשובה. זה מיד. השני, יש דרגה יותר חמורה. הוא צריך את יום כיפור, כי יום כיפור גורם לנו זעזוע. יש לפני זה את אלול וסליחות וראש השנה ותקיעת שופר, הר הכפרות ועשרת ימי תשובה וזוכרנו לחיים, ואז אנחנו מגיעים ליום כיפור עם מתח. כן, יש מתח מסוים. ובאים לבית הכנסת, ואין יהודי שלא בא לבית הכנסת. הרמב"ן כותב דבר מדהים, הרמב"ן כותב, הוא זוכר איפה בספר ויקרא, אומר דעס, יש שתי מצוות שכל יהודי שנשמתו עמדה על הר סיני שומר אותם, והם המצווה האחת זה יום הכיפורים. תראו, הרמב"ן כבר לפני 750 שנה כתב שביום כיפור כולם שופטים, אין תחבורה. הוא כבר צפה את זה אז. למה? מרוצה כל אדם שהוא רחוק מדעת, זה יום כיפור. הוא אומר, יום כיפור זה יום של הנשמות, כל מי שיש לו נשמה יהודית, היא מתעוררת ביום הזה. היא דבקה בשם יתברך ביום הזה. המצווה השנייה, הוא אומר, זה מקווה טהרה לנשים. שזה מקווה. והוא מביא, מסמיך את זה גם במשנה שבסוף מסכת יומא, אמר רבי עקיבא, שכן ישראל לפני מי אתם מטהרים, הוא אומר, תאר אתכם, אביכם שבשמיים, ואומר, מקווה ישראל השם, משה עבר בעצרה. והיום אנחנו רואים את זה. יש הרבה נשים, אני קצת עוסק עם הארגון טהרת הבית שנמצא, זה משהו מדהים. יש נשים שבאות ביום שבת עם הרכב. זאת אומרת, לחלל שבת הן מחללות, אבל טהרה הן שומרות. זה מקרב אותה. למה? מקווה זה מקווה. ידעו שזה מקווה. הוא כבר הרב חידה כתב, הוא היה תייר גדול, הרי הגאון החידה כתב ספר מעגל טוב, שני חלקים. חלק א', 150 פרק, 150 תחנות היו לו ברחבי החצי כדור הארץ. החלק השני, 148. יומן מסעות. הוא מתאר את כל המדינות וכל הארצות וכל הערים, הוא היה לו זיכרון מדהים. עם מי הוא נפגש, עם הפני יהושע, מה נתן לו, מה דיבר איתו, עם זה, את מה הוא ראה פה, מה הוא ראה שם, מה היה בספינה הזאת, מה הוא קרא בבוקר, מה הוא קרא בערב, איזה לימודים למד, איזה תעמיות עשה, כמה פרוטות אסף לצדקה, כמה פרוטות הוציא מכיסו עבור הנסיעה, הכל, בשוטר עד הסוף. והוא כותב שם, שהייתי בהרבה ארצות, פגשתי הרבה אנשים מכל מיני סוגים, מכל מיני קהילות ושכבות ציבור, מדהימים. אנשים חכמים, היו משכילים, היו פתאים, עמי ארצות, מכל הסוגים. פגשתי ודיברתי איתם וראיתי אותם, ועקבתי אחרי הליכות חייהם, מי יש לו יראת שמיים, מי אין לו, וכמה יראת השם, ובאיזה, יש לפעמים יראת השם במצוות כאלה, ויש כאלה במצוות כאלה, כל אחד מדקדק לו באיזה מצוות מסוימות שהוא יותר קשור עליהם. אומר, ומה ראיתי? שהייתי דווקא בארצות, הוא מזכיר איזה סוגי ארצות, עדות מסוימות ששם היו בורים בעמי הארץ, ואינן תורה, בכלל. אבל הם שומרים מצוות. אומר, וראיתי שיש להם יראת השם בתמימות עצומה. משהו, דבקים בשם יברך. אומר, וחקרתי ודרשתי. כי לעומת זאת ראיתי בערים אחרות שיש להם הרבה תורה. אבל אין את התוכן, את היראת שמיים, את הבסיס. זה רעוע כזה. זה לימוד כמו השכלה, כמו איזה מקצוע. לא אין דבקות, לא אין פנימיות. הוא אומר, וחקרתי, ראיתי שבאותן ארצות הנשים, שימו לב, הנשים, האימהות, היו מוסרות עצמם על הטהרה, ושוברות את הקרח, כדי לטהר את עצמם ולהביא בדים כצדיקים לעולם, ולכן זכו להביא אנשים שהם תמימים ויראי שמיים. אז הנה, המאירי. מה אומר המאירי? המאירי אומר, יש תחנה שנייה, זה יום כיפור. יש תחנה שלישית, איסורים. לא עלינו בן אדם, קורא לו איזה אסון. או חלילה וחס איזה נזק. או חלילה חולה. אז הוא מפשפש במעשי. הוא נותן צדקה, פדיון נפש. בקש תברכו אותי, תתפללו עליי. הוא בוכה. הוא רוצה לצאת מהצרה. או מישהו מבנה בטוב, לא עלינו, שלא יבוא מלריע, חולה. איסורים, ממרקים. זה מצב יותר קשה. ויש מצב עוד יותר קשה, שהוא מגיע לשערי מוות. ולא יודעים, יחיה לא יחיה, יחיה לא יחיה. אומר המאירי, האמת, הוא אומר, שאפשר לחפר את כל החטאים, גם את המצוות עשה, וגם את הלא תעשה, וגם את קריטות ומיטות בדין, וגם את חילול השם עכשיו והרגע. אבל אני צריך לזה התעוררות. אז יש דרגות שונות של חימום, וכמו טמפרטורה שונה. אז יש מיד עשה את העבירה ומתעורר. מי אם הוא צדיק גדול, הוא לא צריך לחכות ביום כיפור. הוא עושה תשובה עכשיו כמו ביום כיפור. אצלו יום כיפור זה עכשיו, אז הוא מוחק את העוון. ולא רק זה, הוא עושה תשובה עכשיו, כאילו עכשיו הוא צריך להחזיר את נשמתו בפורה. אז הוא עושה תשובה בתכלית, הוא אומר, נמחל לו גם חילול השם. לא צריך לחכות למוות. כי מה זה המוות? זה סך כל איזה פעולה מסוימת. אצלו צריך את ההתרגשות הזאת, יש לו את ההתרגשות הזאת, הוא כזה בעל שכל וכזה בעל יראת השם, שיש לו את ההתרגשות של מחשבה של החזרת נשמתו, כאילו הנה עוד דקה חס ושלום הוא מחזיר נשמתו לבוראו. אז הוא שב בתשובה שלמה בכל ליבו, כמו אצל מנשה בן חזקיהו שווה לשם בכל ליבו, אז הוא בחייו לפטר. אומר, ולכן, אז לכן יש לנו את יום כיפור, שזה באמת יום אדיר בימי שנה, שזה יום של התרגשות, אבל מה הסוף? זה לא עצם הכיפור, אלא עצם ההתרגשות, איך הגעת ליום הכיפורים לבית הכנסת. אז למה אנחנו עושים כפרות ואת כל הדברים? זה כל זה, זה אמצעים טכניים, מכניים, כדי לעורר, כדי לרגש את האדם. יש מוריד דמעות שהוא רואה את התרנגולת, יש מוריד דמעות שהוא סובר עם מטבע סביב ראשו, יש מוריד דמעות בסליחות, יש בא ורואה את בית הכנסת מלאה, קהל וכולם מתפללים, אז זה מרגש אותו, ובאמת הוא שב בתשובה. העיקר, תחפש איזה דבר שיעורר אותך, ואז אתה מחפה, אומר המאירי על הכל, אני לא צריך, לא יום כיפור ולא שום דבר. והאמת ראיתי שכל הראשונים כותבים את זה. כתבו את זה גם, הרשב"א כותב את זה בקשר לתקיעת שופר. הרשב"א אומר, שלמה ציטטת תורה לתקוע בשופר בראש השנה? זה אותו רעיון. הוא אומר את זה בתשובה שלו בשוק, בסליחה, בחידושי הרשב"א על ראש השנה, בתלצאים, שם הוא כותב, מפני שהמקטרג, והסנידור באים יחד לבית הכנסת ביום ראש השנה. ביום כיפור המקטרג לא יכול לבוא, אין לו שליטה, אבל ביום ראש השנה כן. ואז כשתוקעים בשופר, האדם לובש חרדה, כי הפסוק אומר היתקע שופר בעיר והעם לא יחרדו, והאדם שובר את ליבו לאביו שבשמיים, הוא מכניע את ליבו, אומר מיד המקטרג בורח. ולכן אמרה תורה, תמליכו, איך אמרה שמה? מפני מאמר מלכיות, אמר הקדוש ברוך הוא, ימלכו לפני מלכיות, כדי שתמליכו נראה לכם. וזיכרונות, כדי שיעבד זיכרונכם לפניי. הוא במה בשופר, שופרות. אז אומר הרשב"א, שברגע שאנחנו המלכנו את הקדוש ברוך הוא, ואמרנו, המלך הקדוש. ועכשיו בעשרת ימי תשובה אנחנו אומרים, המלך המשפט. מה פירוש? אני אומר לקדוש ברוך הוא, אתה המלך שלי, אני אזרח שלך, אני נתין שלך, כמו שאמר הרב, לא כוחי ועוצם ידי, כל מה שיש לי זה אתה נתת, זה שלך. ואז ברגע שאני אומר שזה שלו, אז אני נהיה שלו. אומר הקדוש ברוך הוא לשטן, שטופ, אל תקטרג עליו, הוא נתין שלי, הוא אזרח שלי, הוא הצהיר אמונים עליי, אז אני, זה שייך לי, אתה לא יכול לא לקטרג עליו ולא לדבר עליו שום דבר של דופי. זה נקרא בן של הקדוש ברוך. רעיון נוסף ראיתי, כותב רבי יעקב אנטולי במלמד התלמידים, שהיה חותנו של רבי שמואל בן צבון, המתרגם של הרמב״ם מערבית לעברית. הרי הרמב״ם כתב את כל חיבוריו בערבית, והיו לו שני מתרגמים, רבי יהודה בן תבון ורבי שמואל בן תבון. אז הוא כותב, וגם ראיתי את זה בדברים דומים, רבי מאיר בן גבאי בתולעת יעקב, כותבים אותו על אותו משקל, הם כותבים כך, שאדם שבא בעצם הימים הנוראים, אם זה ראש השנה ואם זה יום הכיפורים, ושב בתשובה לשם יתברך ומקבל עליו עול מלכות שמיים, כי יש שלוש דרכים איך לקבל. יש דרך, אומר, טבעית, יש שכלית ויש אלהית. טבעית, הוא אומר, זה פשוט אדם חוטא, הוא מבקש סליחה, מוחלים בו, זה נקרא טבעית. אז מה יש לי פה? יש מקטרג מצד אחד וסניגור מצד שני. אז באופן טבעי, אם אדם בא למשפט והוא אומר לשופט אני מתחרט, שופט מתחשב בזה. הרבה פעמים אנחנו רואים בפסקי דין, הוא כותב, הנאשם אפילו לא הביא חרטה מעשיו, אז בגלל זה השופט הגביר את, את העונש שלו. על אחת כמה וכמה אצל מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שהוא חנון ורחום ומרפא לעתים, אם אנחנו באים ומתוודים לפניו ואנחנו מבקשים ממנו סלח לנו, אז הוא מתחשב לנו. זה נקרא טבעי. אחר כך הוא אומר יש שכלי, שכלי פשוט דבר מול דבר, מצוות מול עבירות. אז יש לי עבירות, עכשיו שאני אעשה תשובה, אני אעשה תשובה לא סתם תשובה, אלא תשובה מאהבה. כך כותבים רוב הפוסקים, שצריך לעשות את התשובה מאהבה, ולא מתוך לחץ, ולא רק מתוך פחד, זה מתחיל עם פחד, זה מתחיל עם לחץ, אבל זה, נחילה, אבל זה ממשיך אחר כך מאהבה, שאני אומר איך, אני ציערתי את בוראי, את אדון שמיים, את בורא העולם, שהוא זן בטובו, את העולם כולו, והוא מרחם על כל הבריאות הכי קטנות ושפלות, כמה אני צריך לאהוב אותו? אז אם אתה רואה בן אדם שעושה חסד, מחלק כסף לאנשים, ומרחם על עניים, ומזן רעבים, מדביש עלומים, בטבע אנחנו אוהבים אותו. אבל לא שבלי אישית הוא לא עשה איזה טובה. כל שכן אם הוא יעשה לי טובה, כמה טובה אני אתן לו? על אחת כמה וכמה, למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא שומר אותנו כל רגע ורגע. מי יודע כמה סכנות היה אדם צריך לבוא עליו, חס ושלום, והקדוש ברוך הוא מנע, מונע את זה ממנו, כי הוא ערך הפיים ורחשת, רחום וחנון. כמה אנשים, מספיק, הוא כותב שמה, מספיק שאדם יזכור, יש את זה גם, סליחה שאני קצת מערבב לכם את הספרים, זה מזכיר לי את הרב, נו, ברח לי, אחד מהאחרונים, המפרש, תקראו לו, טוב, נזכור את שמו, אני אגיד לכם, הוא שואל, מה יש פה בימים הנוראים? חרדה או שמחה? הרי לצד אחד אנחנו בטוחים בחסדי השם. ואנחנו בו, והראיה, שאנחנו צריכים לאכול ולשתות בערב יום הכיפורים. ואנחנו צריכים לאכול ולשתות בערב יום הכיפורים. גם זה יש שיטות שונות בראשונים. המון דעות יש. אבל שתי דעות מרכזיות, ראשי, הראש ובעלי התוספות כתבו כדי שיהיה לו כוח לצום מחר. הרמב״ם מהגאות מלמוניות במרן הבית יוסף ועוד צייר שלמה כותבים משום שזה חג, זה יום טוב. מה יום טוב? זה יום שמחה שנה כדי שחום אחר לנו את העבונות. אז הרי אני לא יכול לחגוג את כיפור, צריך לצום. אז יום קודם תעשה אותו חג, לכן לא אומרים בו תחנו, כסובר הרמב״ם. והרמב״ם סובר שהאכילה בערב יום הכיפורים היא דאורייתא. כך הביאו ראייה מדבריו מהלכות נדרים, שם הוא כתב משנדר שלא יוכל. אז הוא מונה את זה בימים שהם מדאורייתא, האם ראש חודש והאם שאר הימים הטובים. ואילו חנוכה ופורים הוא אמר הם מדרבנן. אז זה מדאורייתא, דעת הרמב״ם דאורייתא, מה נפקמיה? כמו הפוסקים שצריך לאכול לחם ביום ערב כיפור. כי זה מדאורייתא, כמו שבשבת אני אוכל לחם. רק לא חייב שלוש סעודות, אבל לפחות סעודה אחת איפת. אז הרמב״ם כותב שזה יום טוב, אנחנו שמחים ביום הזה. אז יש לי פה מעין סתירה, דילמה. מצד אחד אתה אומר לי חרדה, צריך לבכות ולעורר בכי בכיפור ולהגיד וידויים ועינויים, וכל העינויים האלה זה אמצעי להגיע למטרה שהיא התשובה, שהיא ההכנעה. אז איך זה מסתדר? אז התירוץ הוא כזה, התירוץ הוא שנכון שיש לנו את, את החרדה מצד, ממה? ככה הוא אומר, מצד שתזכור מה היה בשנה האחרונה, מהאנשים שאתה מכיר, מי מת, מי פקד אותו אסון. תזכור את כל זה. ואז אתה תתחיל לקבל חרדה ולהבין את המשמעות של הימים הנוראים, כי כל אלה שמתו השנה האחרונה זה נגזר עליהם בראש השנה שעברה. עכשיו בימים האלה לא עבדנו, זה ראש השנה הזה. עד כפתת באלול זה הכל היה א' בתשרי של השנה שחלפה, תשעים עין א'. אז נגזר עליהם מה שנגזר, ולכן אתה צריך לראש חרדה. אבל מצד שני, שמנו את השמחה שהקדוש ברוך הוא נתן את האפשרות, נתן את האופציה לשוב בתשובה לפניו. ולכפר על החטאים והעבודות שלנו. ולכן גם זה וגם זה, אז איך זה מסתדר? אז אומר רבי יעקב אנטולי, לכן ביום ערב כיפור תאכל, תשתה, תביע את השמחה שלך שהגעת ליום הזה, כי מחר אני לא יכול לשמוח, בכיפור אסור לי לאכול, אז אני אוכל בערב כיפור. וצריך להרבות, מצווה כתוב, מצווה להרבות באכילה ושתייה בערב יום הכיפורים, כי הגמרא דרשה כל האוכל ושותה בערב יום הכיפורים כאילו התענה שעיר העשירי. ועוד יותר הגמרא מביאה שם הערכה מדכתי עליו השלום, שהיה צם כל הימים של השנה חוץ משלושה ימים בשנה, לבד ממעצרתה, זה גמרא מסכת פסחים, לבד ממעצרתה שזה עצרת, שזה שבועות, ומיום פורים ומעלה יומה לכיפורים, מערב יום הכיפורים. אלה שלושה ימים שהם ימים טובים בשנה שהיה אוכל בהם, שאר הימים הוא יצא. אז הוא אומר, אתה רואה את השמחה, אבל ביום השני אני מצער את הגוף. למה? יש הערוך לנר, הוא הביא את הצלחת, הצלחת, הציון לנפש חיה, זה הנודע ביהודה בצנח, הוא נכנס גם למובה, אומר אני לא מקבל את התשובות האלה, אני צריך לאכול, התורה אומרת לי תאכל שאין לך כוח לצום. איזה מין רעיון זה, תאכל שאין לך כוח, זה פשוט, כל אחד שיודע צריך לצום, הוא אוכל, מה צריך לצוות על זה? או שאומר שזה יום טוב, בא ערוך לנר והוא מפרש פירוש מדהים, הוא אומר העניין הוא כזה שהחטא, האדם חטא, גם הגוף גם הנשמה חטאו, שניהם חטאו, אי אפשר לעבור עבירה נשמה לבד ולא גוף לבד, ככה הגמרא אומרת בסנהדרין על הפסוק, יקרא את השמיים מעל ואל הארץ לדין עמו. מה פירוש? שמיים מעל זו הנשמה ולארץ לדין עמו זה הגוף. ואיזו קורא לגוף, אומר לו, הלו, אתה חטא, אתה אומר, אני יכול לחטוא? אני גולם, עפר בני אדמה, לא יכול לזוז, אני שמע חטא. קורא לנשמה, שמה אומרת, אני יש לי תאווה לחטוא, זה הגוף, הוא יבא לתאווה. אומר, תשבו, אני יודע מה לעשות, לוקח אותם, מרכיב אחד על גבי השני. משל למלך שהיה לו פרדס נאה, והיה לו שם פירות מתוקים, ושם שני שומרים, אמר אני אשים אחד פיסח ואחד סומה, או אחד חיגר, אמר חיגר לא יכול ללכת ברגליים, והסומה לא רואה. עכשיו החיגר רואה את הפירות, איזה פירות יפים, הוא מספר לסומה, אבל הסומה לא רואה, סומה יכול ללכת אבל הוא לא רואה. מה עשה החיגר? אמר לסומה, תרכיב אותי עליך ואני אכוון אותך ימינה שמאלה כך וכך, והלך והתחיל לקטוף מהפירות והתחילו לאכול שניהם. פתאום בא המלך, רואה, הוא מה עשו בפרדס שלו, שמות, אומר להם, איפה הפירות? מה הם אומרים לו? חיגר אומר, אני יכול ללכת? אני לא יכול לזוז. אז הוא אומר, אני יכול לראות? אני לא רואה. אמר להם, בואו אני אקחיב אתכם שניכם, זה רק לפי זה ואין כל מיכה. אומר הערוך לנר, כיוון ששניהם חטאו, אז הקדוש ברוך הוא אומר, תעניש את שתיהם בערב כיפור תאכל, ואז סובל את הנשמה, הנשמה לא יכולה לסבול אוכל, זה מטריד אותה, זה מכביד עליה, גשמיות היא לא אוהבת, היא רוצה רוחניות. אז הנשמה נענשת בערב יום הכיפורים, והגוף מתי נענש? ביום כיפור עצמו, על ידי הצום, על ידי הצום הנשמה טוב לה, אבל הגוף לא טוב לו. לכן אמרה תורה תשיעי ועשירי. אז גם אגב ראיתי מקור חיים, אבי חיים הכהן מארם צובה, זה תלמידו של מאב רבי חיים ביטל, יש לו מקור חיים ועליו טור ברקת, זה על השולחן ערוך שם בסימן תפרש דלת, מדהים, פירוש מדהים, הוא אומר למה מצווה לאכול בערב יום הכיפורים? מה המעלה של אכילה בערב יום הכיפורים? הוא אומר, תראה, אומר, מצאתי זוהר בתיקון כף א', תיקונים, ספר התיקונים, תיקון כף א', אומר הרבי שמעון, פורים כיפורים, מה פירוש פורים כיפורים? ועתיד להתהפכה להוא מעינוי לעונג. כלומר, לעתיד לבוא, אם נזכה השבוע, יבוא המשיח, אז בכיפור נצום, אבל אנחנו נתענג בכיפור. כל רגע נוסף נרגיש יותר טוב, יותר בריא, יותר עננים, יותר חזקים, יותר איתנים, יותר נמרצים. וזה יהיה עונג. וזה שיש לנו עינוי קראת שאומר שנעילת הסנדל שאנחנו רוצים אותו לעתיד לבוא, זה יהיה העינוג, זה יהיה העונג ולא העינוי. אומר הרב, עכשיו מובן למה כתוב במגילת אסתר, מימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם ויעשו מזרם. למה מימי ויום הפורים האלה? מה האמת? אומר מה יהודלת ותדבר, יש ערים שעושים ביהודלת, זה יום אחד, ויש ירושלים שעושה בצטון, זה יום אחד. זה לבד וזה לבד. פרוז בינימו קרוי פרוז, מוקף בינימו קרוי מוקף. מהמתי פורים זה שני ימים? זה יום אחד, כל אחד עושה יום אחד, עושים ימיים פורים. למה הפסוק אומר בימי הפורים האלה? יש מקומות שעושים מספק, לפני שלא נשתקע על אחד, אתמו, איך, אבל זה יום אחד. הוא אומר, אין לה, זה לבד להגיד על יום כיפור, ביום פורים, שניהם נקראים ימי הפורים האלה. כיפור עצמו נקרא יום של פורים. אז אנחנו אומר, אז למה אנחנו אוכלים? תשמעו לזה רעיון, בשביל להזכיר אותך לעתיד. נכון שהיום זה יום צום, כיפור זה יום צום, אבל יום קודם תאכל ותשתה ותשמח, כי מחר יבוא משיח, זה יפור לנו לעונג. לכן אנחנו מעכשיו מתחילים את הסעודה, מעכשיו מתחילים את השמחה. זו הסיבה שהתורה ציוותה לאכול ולשתות בתשיעי. הוא אומר הרב טוב ברך כתלה שלום, גאים הכהן מהרם צובה, כך הוא נקרא. אז עכשיו נחזור לעניינו רבותיי, יום הכיפורים, כי ביום הזה יכפר עליכם את הארצכם. זה יום שאנחנו דבקים בקדוש ברוך הוא. תראו מה כותב המהרש"א, אומר, תראה מה ציוותה תורה, להיכנס הכהן הגדול, האיש הכי קדוש בעם ישראל. תראו כמה הלכות יש עליו במסכת יומא, אבל שבעה ימים היו מפרישים אותו. מה הוא היה אוכל? אפילו תפריט של מזון כתוב באכילים אותו, כאילו זה תינוק שבאים לו אוכל. מה אסור לו לאכול? היו עושים לו דיאטה. אסור לו לאכול ביצים, כאן גמרא אומרת שם. אסור היה לו לאכול שתונים, אסור היה לו לאכול דגים, אסור היה לו לשתות יין, יש ויכוח בגמרא אם זה יין לבן או יין אדום. אסור לאכול בשר שמן ולא דגים, כי אלה דברים שמחממים את הגוף שמי יקבל טומאה. אלא היה אוכל עוף או דברים קלים, מאכלים קלים שנקרים. מובא שמה אפילו רשימה של סוגי צמחים, חלטית וגרגורים, ובאללה בעירה ששם מבאר מה זה, זה לנו זה לא, לא מובן אפילו. אלה דברים יש, זאת אומרת, יש מין תבלינים שהם מחממים את הגוף, שגם זה היה מנוע מבנה. האדם הכי קדוש בעם ישראל זה היה הכהן הגדול. ביום הכי קדוש בשנה זה יום הכיפורים. במקום הכי קדוש בכדור הארץ, אומר המהרש"א, זה בית קודש הקודשים. האיש הקדוש, ביום הקדוש, במקום הכי קדוש, היה נכנס לכפר עלינו. למה? כי יום כיפור זה יום שהקדוש ברוך הוא נדבק בנו ואנחנו נדבקים בו. אומר המהר"ל בנתיבות, נתיב התשובה, כותב משהו מדהים מאוד. אומר שלא תחשוב לרגע שיום כיפור זה יום של עונש. שלא תחשוב לרגע שיום כיפור זה יום גביית חובות. הרי למעשה אנחנו מקריבים חלב ודם, מתמעט חלבנו ודמנו בצום. הרופאים הדיאטנטים אומרים, אדם ממוצע מוריד 700 גרם בתענית. רק צריך לזהר שהוא מחזיר את זה אחר כך, מחזיר את זה בכפול עם ריבית. אז הוא אומר המהר"ל, אל תחשוב לרגע שזה מקמה, או שזה גביית חוב, או שזה צער, ושווה חושבים מזוכיזם, כמו שהקראים היו עושים. היו ניתן את נפשותיכם, היו זוכרים בארץ, מרבן ועם מקלות, עם מסמרים ומקים על עצמם, פוצעים את עצמם ביום הזה. עושים כל מיני עינויים, שמים את ידיהם ורגליהם בשד, ועוד, מהמהל לא. אז למה צריך את התורה לא לאכול? למה צריך את התורה להוציא את הנעליים? הוא אומר, התורה מבקשת מאיתנו ביום הזה להתעלות, להזדקק, ולהידבק בבורא יתברך שמו. עם צלחת אוכל אני לא יכול להידבק פה. עם שתייה ואכילה ונעילת נעליים אני לא יכול להידבק פה. אני צריך לחלוץ את הנעליים, אני צריך לחדול מהמזון, מהגשמיות, מהשתייה, מהאוכל, אז אני יכול להידבק בו. אבל עוד רעיון מדהים כתב שם. כתב שם רעיון מדהים שלמה צוותה תורה לאכול ולשתות ביום ערב כיפור, כי בגמרא כתוב כל האוכל ושותה, ובשולחן ערוך מובא מצווה להרבות באכילה ושתייה. כזה שם מרן, מצווה להרבות. אנחנו מספרים על הרב מבריסק, אני זוכר אותו בירושלים שהייתי ילד, היה שם בכיסו שקדים ואגוזים וכל מיני דברים, וכל רגע אוכל, כדי לקיים את השולחן ערוך מצווה להרבות. כל רגע לאכול, כי אפשר כל הזמן לאכול לחם וזה אי אפשר, אז היה לוקח כל מיני מעדנים או שוקולד, פעם שוקולד, פעם איזה בוטנים, פעם איזה פפיטס, כאן גרעינים, או איזה דברים, ושם בפה, מצווה להרבות. מה הרעיון? הוא אומר, הרי האוכל שאנחנו אוכלים זה צמחים, זה קשור לאדמה, יש דומם, יש צומח, יש חי, ואני מדבר. אז הדומם אנחנו לא אוכלים, יש מלח, זה נקרא דומם. מים גם כן שאומרים זה דומם. אבל הצומח, הרוב זה צומח, וגם יש חי. אז אני אוכל וממלא את הגוף שלי ביום התשיעי בערב כיפור, אכילה ושתייה, כמה שעות. למה? מאיזה צורך? איזה עבודת השם יש בזה? תשמע. ולחרת את הצם, אז הגוף שלך הופך להיות כמו נשמה. מה יש בתוך הגוף שלך? את הבשר, ואת העופות, ואת הדגים, ואת הצמחים, ואת הלחם שאכלת, וזה הופך להיות למדרגת נשמה. אני מעלה את הצומח לא רק למדרגת מדבר אלא למדרגת נשמה, ולכן כמו שזה יום הכי קדוש בשנה, אין יום בשנה שאנחנו הופכים להיות כמו נשמה, כמו יום הכיפורים, שאז אנחנו דומים במלאכים. מדרש אומר דבר מפחיד, אומר שאפילו השטן הקדוש הוא שואל אותו, מה אתה אומר על ישראל? ולכן המדרש המזיר, יש סימן שלם בשולחן ערוך שצריך למחול לחברו, כי אם לא מוחל זה חמור מאוד. למה? הביא מדרש תנחומה, מדרש תנחומה אומר שאם יש בישראל אהבה, אז השטן אומר, אני לא יכול לקטרג עליהם, הם דומים למלאכים, הם לא אוכלים, הם לא שותים, הם עטופים לבנים, תעפים בתליתות, והם חיים באהבה, אין ביניהם קנאה ושנאה כמו המלאכים. אבל אם חס ושלום יש קנאה ושנאה, זה אומר לבני אדם אלה, זה חמור מאוד, וצריך להיזהר להסיר השנאה מהלב, גם נגד מי שפגע בי, נגד מי שחטא כנגדי, הכי קשה. אז אומר עכשיו זה יום של נשמה, גם האוכל שאכלתי אתמול הוא נמצא בגוף שלי, איך אני יכול היום לתפקד? כי אתמול אכלתי, שבעתי, אז אני יש לי כוחות, אז אני עומד מתפלל. אז זהו, הפכתי גם את האוכל, גם את הגשמי לרוחני. זה המעלה של היום הזה, זה הפירוש שלי ביום הזה, דווקא היום הזה, יכפר עליכם דרכם. ואיפה לפני השם תתעלו? אנחנו זה יום שבו נדבקים בשם יתברך והוא יכפר לנו את העבונות. אבל יש עוד איזה רעיון קטן, נגיד בשם, שמעתי את זה פעם ממורנו רבי יהודה צדקה עליו השלום. שם בסוף המשנה כתוב בחומר, וזרקתי עליכם מים טהורים או טהרתם. מה המקווה מתאר את התמאים? אך הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. כן, מסיים את המשנה. אבל לפני זה למה? ואומר, מקווה ישראל עשה, משה אמר את צלם. ואמר, מה המקווה מתאר את התמאים? זה אומר, למה כפול? שני פסוקים מביא, עוד פסוק ועוד פסוק. אלא בפסוק הראשון כתוב, לפני השם תתהר, זה אנחנו צריכים להתאר. לכן יש מצווה רב, שעדיה גאון אומר שזה חובה, לטבול במקווה לפני ראש השנה, לפני יום הכיפורים. יש מצווה להסתפר, לגזות ציפורניים אם יש, להכין את עצמנו כמו שצריך, להחליף בגדים, לראש בגדים נקיים, לכבוד היום הקדוש הזה. אז אני צריך להתאר, זה התהרה שאני עושה. וגם אני מתוודה, ומתוודים לא רק ביום כיפור עצמו, כבר במנחה של ערב כיפור, לפני סעודה מפסקת, אנחנו עושים בידוי. אז זה התהרה שלנו. אז קודם אנחנו נתאר. אחר כך, אבל אנחנו לא יכולים להתאר לגמרי. אז הוא רואה שאנחנו פתחנו את הפתח, הוא שופך עלינו. ואומר, וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם, מכל חטאותיכם מטהר אתכם. אז בהתחלה יש הטהרה שלנו, שאנחנו מטהרים את עצמנו. אחר כך יש את הטהרה שהקדוש ברוך הוא, במקווה מטהר את הטמאים, אך הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל. ושם הוא סיים את המשנה. אז הסוף הוא שבסוף יום הכיפורים, אז אנחנו נטהרים. ואני אגיד לכם עוד משפט אחד, שזוהר בפרשת פקודי, מדהים. זוהר שמה אומר שיש שבעה יחלות למעלה, ואני לא אלאה אתכם, שמה עריכות גדולה, והרמק בספר פרדס רימונים בשער היחלות העריך מאוד לבאר את היחלות מה התפקידים שלהם. יש אחד מיוחד ששמה הקדוש ברוך הוא מזבק זיווגי, אחר כך יש אחד יותר עליון ששם הקדוש ברוך הוא כוכב עקרות, ושם עולה הקולות, ככה אומר הזוהר, של התינוקות בשעה שהם נימולים והם צועקים ומבטלים גזרות קשות מעל ישראל. אחר כך יש אחד יותר גבוה, אחד שלישי, של הקולות של הילדים שלומדים בתלמודי תורה ומצפצפים כציפורים, אפילו אומרים א' ב' ואומרים שמה ישראל בתורה ציבה וכל מה שהם אומרים. אחר כך הוא אומר, יש אחד יותר עליון, וכך הוא, אחר כך יש אחד ששם לא עלינו החולים, שם הצעקה שלהם, הזעקה שלהם, הכאבים שלהם, עולים לפני השם יתברך. ואחר כך יש שם אחד של רפואה, והוא מתאר בכל אחד ואחד כמה שערים יש, יש בצד צפון, יש בצד דרום, יש במזרח, יש במערב. עכשיו, לא רק שערים, בכל שער יש אשנבים וחלונות. והוא עזר כותב את שמות המלאכים הממונים עליהם. על כל שער יש מלאך ממונה, ומתחתיו יש עוד שלוש חלונות, שלכל חלון יש שלוש מלאכים שממונים עליו, ומה שמותיהם ומה תפקידם, והם בודקים כל תפילה ותפילה מתי היא עולה, איך היא נכנסת, איך היא מתקבלת, מה קורה איתה, הכל. אומר שם, בסוף יש אחד אחד, כך אומר רבי שמעון בר יוחאי, זה דבר רבי שמעון בפרשת פקודי, ששם יש אשנב קטן, כמו איזה חלון, כמו חרקים, מציץ מן החרקים, שהוא נעול כל השנה, ונפתח, כך אומר הזוהר, חצי שעה בשנה. מתי? בסוף עשרת ימי תשובה, בחצי שעה האחרונה של יום הכיפורים. זה שם החלון של תפילת נעילה, אז הוא נפתח. ותראו, רבי חיים פלאצ'י כותב בספרו מועד לכל חי, אומר, אם היה לנו העיניים לראות, היינו רואים את כל נשמות המתים הקרובים שלנו בתפילת נעילה עומדים ומבקשים עלינו רחמים בשמיים מעל הארון קודש. תראו איזה יום גדול זה יום כיפור, זה פעם בשנה. הרמב"ם גם כותב, ויש לו עוד ספר על התפילות של יום הכיפורים, קודש לשם, שכחתי בדיוק את השם המדויק, הוא כותב שם, חסד עשה השם יתברך שנתנו יום כיפור כל שנה ולא פעם בשבע שנים, כי אחרת מה היינו עושים עם כל המסע הכבד של העבודות? אלא הקדוש ברוך הוא רחם עלינו, כל שנה יש לנו יום כיפור. אז בואו רבותיי ננצל את היום הזה, יש לנו עוד 3 ימים, היום הזה נכנס, פדל חזרק לשם יתברך, נדבק בו, אני אומר את זה מעצמי, לתקן אפילו דבר קטן, פרט קטן, להתחיל לתקן, פתחו לי פתח, ואז אין ספק שהשם יתמלא עלינו ברחמים. אנחנו מוקפים אויבים וסודיים, והאויבים שלנו מתרבים מיום ביום, וזה להפך, זה הקדוש ברוך הוא עושה את זה לניסיון. אברהם אבינו לא התנסה, יצחק אבינו לא התנסה, יעקב לא התנסה, זה מה שהם כתבו הראשונים. תזכור כמה התנסו האבות, באיזה ניסיונות קשים עמדו והצליחו. גם אנחנו, יש לנו כוחות. אדם לא יגיד שאני חלש, לא. חייב אדם לומר תמיד מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי אברהם, יצחק ויעקב. הביטו לאברהם אביכם ועל שרה תחלתכם. לא רק בשעת צרה אנחנו צריכים להראות את העוצמה שלנו. כל יום, גם בימים הרגילים, גם ביום רגיל, העם ישראל יש לו עוצמה אדירה. אי אפשר, כמו, איך אומר הזוהר, הורית קודשה ברוך הוא לישראל חד הוא. כמו שהקדוש ברוך הוא נצחי, כמו שהתורה נצחית, כך עם ישראל נצחי. ואף אחד לא ינצח אותה. לא נראה ולא נפחד. רק מה? נשוב אל השם, נתקרב אליו יותר, ותראו איזה שנה יפה תהיה לנו בעזרת השם. השם יתברך יגזור עליכם גזרות טובות. תודה על ההקשבה, ואני מבקש מחילה מהרב שהכרתי אותו ואת הקהל הקדוש. השם יתן לכם לשאול אתכם לטובה. תחתמו בספר חיים טובים. לחדש עלינו ועליכם שנה טובה ומבורכת. יש את הספרים בחוץ, מי שירצה לרכוש אותם במחיר הקרן, מוזמן. והשם ייתן לכם משאלות ואיתכם לטובה, וייתן לנו בפינו את הבקשות הנכונות והמדויקות שנבקש ממנו ביום הכיפורים הזה, וימלא משאלות ואיתכם לטובה, ויקבל תפילותיכם ברחמים וברצון, אמן כן יהי רצון.